צעצועים זה אנחנו. מאת בן שלב, הקריינית יפעת ניב ברק. הוקלט על ידי הספרייה המרכזית לעברים ולבעלי לקויות קריאה. עריכה טכנית, רועי ברינה. פעם, לפני עשור או עשור וחצי, איגור קורוטוגולוב עשה מוזיקה שהיום הוא מחשיב על דרך השלילה כסחלטנית. לפני 15 שנה הייתי בטוח שאני חייב לכתוב משהו מעניין, להוסיף בו משהו כדי לשבור את הקצב. הייתי יושב וחושב איך לסבך את העניינים. כי הייתי ילד. אני לא בורח מזה היום. אם זה בא, זה בא. אבל זה קורה בצורה טבעית. היום, קורוטוגולוב שואף בעיקר ליצור מוזיקה שמבוססת על משהו מכנה אנרגיה נקייה. השאיפה הזו משתקפת ונחגגת בצורה שלא יכולה להיות צבעונית. יצרית וסוחפת ממנה בטויז, מופע שמשלב תיאטרון, מחול ומוזיקה, ונוצר בשיתוף פעולה בין הלהקה של הקוריאוגרפית אור מרין והתרמטורג אורן נחום, לבין תזמורת הצעצועים של איגור קורוטוגולוב. 8 רקדנים ו8 מוזיקאים משתתפים בטויז, שנע בתזזית כאוטית על הציר שבין מסיבה, קרקס, פעוטון, תיאטרון חי, טקס, אורגיה ומחלקה סגורה. זאת הפקה כל כך מורכבת ומולטימדיאלית, שקורוטוגולוב היה בטוח בזמן העבודה עליה שכל רגע היא עומדת להתרסק. אבל לא רק שהיא התרקמה ועלתה על הבמה, היא גם זכתה לפני כחודשיים בפרס ההצגה הטובה ביותר בפסטיבל אקו. יש נימוקים לבחירה בטויז כהצגה הטובה ביותר באקו. הוועדה, בראשות פרופסור שולי לב על ג'אם, כתבה על המופע שהוא פועל על הקהל בכמה רמות תודעה, ממפגש עם עולם יצרי אפל על גבול המסוכן, עד שמחת תנועה טהורה וקצב של מוזיקה משובחת. וגם, כלל המרכיבים של ההצגה, תנועה, משחק, תאורה, עיצוב תלבושות, חלל אביזרים וכמובן המוזיקה, מתאחדים לכדי חוויה בקחנלית בשיתוף הקהל, שכבר נדיר למצוא בימינו בתיאטרון. איגור קיבל גם ציון לשבח על המוזיקה. מוזיקה יוצאת דופן, מקורית ומחוללת. הביצוע של תזמורת הצעצועים מאיר את ההומור, האימה, ההרמוניה, הצרימה והכישוף שבשירים ובלחנים. סאונדים שמוכרים לכולנו זוכים בכישרון רב להקשר חדש, החושף רבדים מיתיים, מוזיקליים ואנושיים. מה היחס שלו לזכייה בפרס? לי זה לא כל כך חשוב. למוזיקאי זה לא אומר הרבה, אבל אני יודע שזה חשוב לאור ואורן וללהקה. קורוטוגולוב עשה כברת דרך מאז ימי הלסבך בכוונה, דרך שעשתה כמה וכמה תחנות. לפני כשש שנים למשל, באולפן הקלטות במוסקבה, שבו להקתו של קורוטוגולוב, K.I.P, ראשי התיבות של שם הלהקה המקורי, קרוזנשטרן ופרוחוד, הקליטה את אלבומה לפני האחרון, הימז, נוצר שילוב חד פעמי של חלל נהדר וטכנאי הקלטות עם ראש פתוח, שלא פחד מסידור מגבירים לא שגרתי, אפשר לקורוטוגולוב לעשות שני דברים שלא מתיישבים זה עם זה, אבל מבחינתו הם האידיאל. לנגן בווליום גבוה בצורה קיצונית, ובו בזמן לשיר בשקט. אני מאוד אוהב את התחושה הפיזית של סאונד ממש חזק, אומר קורוטוגולוב, זה עושה אותי בריא קודם כל. יש כנראה בגלים של הסאונד משהו שמאוד עוזר לי. אחרי זה אני מרגיש כל כך טוב. אבל אם אני רוצה על המסה של הנויז לשיר מלודיה רכה, כמו של מוזיקת ברוק, איך אני עושה את זה? חוקי הפיזיקה אומרים שאני לא יכול. אתה לא יכול להכניס ליטר וחצי לבקבוק של ליטר. אז אומרים לך, תנגן יותר שקט. אבל אני לא רוצה לנגן יותר שקט. להפך, אני רוצה לנגן יותר רועש. ואני רוצה שעם כל הרעש ישמעו את השירה השקטה. באותו אולפן מוסקבאי שחברי קיפ מצאו בזמן שהיו בסיבוב הופעות עם הזמר הרוסי ליאוניד פיודורוב, התרחש בדרך פלא החיבור המיוחל בין הרעש הכמעט מוחלט לבין השקט הכמעט מוחלט. התדר המוזיקלי הבלתי אפשרי שקורוטוגולוב שאף לייצר נהפך למציאות. היה שם סאונד מהמם בתוך כל הווליום, שמעתי את הקול שלי. אבל כשעברנו לקונטרול רום והקשבנו להקלטה, זה כבר לא היה זה. ברגע שאתה מעביר את המוזיקה למחשב, היא נשמעת אחרת. משהו הלך לאיבוד. מי שלא מכיר את המוזיקה הנהדרת של קורטוגולוב, עלול לחשוב שמדובר בסיפור על החמצה. אבל מי ששמע את הימז, האלבום שחברי קיפ הקליטו באותו אולפן מוסקבאי, יודע שחרף כל מה שקורטוגולוב אומר, הוא וחבריו הצליחו להגיע די קרוב לאותה נקודה אלכימית באלבום הזה, וגם באלבום הבא שלהם, Love Songs, שקרח אף הוא את הרועש ברמה של התנגשות בין שני כוכבי ניטרונים, עם נגיעה לירית עדינה ותחושה עמוקה של אמונה ודבקות. מי שמכיר גם את החומרים הקודמים של קרוזנשטרן ופרוחוד, שנשמעו אחרת לחלוטין, הרבה יותר מהירים, חתוכים ומורכבים מבחינה מלודית, יודע שקורטוגולוב הוא לא רק אחד המוזיקאים הישראלים המקוריים והיצירתיים ביותר, אלא גם אומן שמשתנה כל הזמן. אולי בגלל שהוא מחפש בעקביות סיזיפית את הדרך להכניס ליטר וחצי לתוך בקבוק של ליטר. כשאמרתי לקורטוגולוב שהשינוי העמוק שחל במוזיקה שלו בשנים האחרונות נשמע לי כמו ארגון מחדש של היחסים בין כאוס ליופי, שתמיד היו חומרי בסיס של המוזיקה שלו, הוא משך בכתפה ואמר, לא יודע, כאוס ויופי? זה שבלונות. השאלה, מה זה כאוס בשבילך? בשבילי כאוס זה שירי פופ לא טובים. אני מאוד אוהב פופ, בעיקר בזמן האחרון, אבל שיר פופ לא טוב זה בשבילי כאוס מוחלט. אני לא יכול להקשיב לזה. אז נעזוב את הכאוס והיופי. מה השתנה במוזיקה שלך בשנים האחרונות? קורטוגולוב חושב כמה שניות ואומר, הזמנים נהיו הרבה יותר... פעם הכל רץ יותר לאט. הרבה יותר לאט. אבל לא, המוזיקה שלך היא רצה מאוד מהר. נכון, והיום היא כבר לא רצה מהר. כי מסביב הכל רץ מהר בטירוף. כן, אבל אני לא עושה את זה בכוונה. אני לא חושב על זה. בכלל, אני לא חושב. זה מאוד חשוב. בזמן האחרון הבנתי שהמוזיקה לא באה מהמוח. יש לי בעיה עכשיו עם מוזיקה שבאה מהמוח. עכשיו, אתה זה שמדבר בשבלונות. מוזיקה של שכל לעומת מוזיקה שלא באה מהשכל. זה לא שבלונות. לא להשתמש במוח כשאני יוצר מוזיקה, זה משהו שאני באמת עושה, או מנסה לעשות. עדיין לא הצלחתי ב-100%, אבל זה שונה מאיך שעבדתי פעם. פעם הייתי אדריכל יותר מאשר מלחין. הייתי בונה קוביות. זה גם בסדר, יש הרבה מלחינים כאלה. יאניס קסנאקיס, המלחין היווני החלוצי שיצר במאה ה-20, היה אדריכל במקצוע שלו. אבל היום אני לא יכול להקשיב למוזיקה כזאת של אדריכלות שפעם מאוד אהבתי. פרוגרסיב, פרנק זאפה, לא מסוגל. למה? חשבתי על זה בזמן האחרון. פעם, לפני המון שנים, מוזיקה לא הייתה שייכת לאף אחד. אנשים הסתובבו ברחוב וניגנו. אף אחד לא חשב, מי כתב את השיר הזה ולמה? אנרגיה נקייה. בעולם של הפרוגרסיב מרגישים מאוד חזק את השייכות של המוזיקה לבן אדם שכתב אותה. זה המלחין בזאת המוזיקה שהוא כתב, פרנק זאפה. זה לא נכון גם בנוגע לבטהובן? כן, אצל בטהובן זה כבר ככה. אבל אצל באך לא. באך הוא המלחין היחיד שאפשר להזין למוזיקה שלו בכל רמקול, ולא משנה מי ניגן. במוזיקה קלאסית נורא חשוב הביצוע. מי ניגן ואיך. אצל באך זה לא משנה. אתה יכול לשמוע אותו מטלפון וזה עדיין מדהים. זאת אנרגיה נקייה, בלי כל הדברים שמפריעים למוזיקה שהפכו אחר כך להיות פרוגרסיב. תזמורת הצעצועים של איגור קורטוגולוב קיימת כבר 15 שנה במקביל לקיפ. זה התחיל בתור גימיק, מספר קורטוגולוב. הוא התבקש להכין מופע חימום לערב בכיכובו של סופר רוסי שביקר בארץ. חשבתי, מה אפשר לעשות? אומר קורטוגולוב. ויום אחד עברתי ליד חנות צעצועים ברחוב אלנבי. ראיתי שם כלי נגינה מפלסטיק וחשבתי, מעניין מה יקרה אם אני אנסה לנגן בהם. הניסיון הוכתר בהצלחה והתזמורת המשיכה לפעול. קורטוגולוב מדבר על המוזיקה שהתזמורת עשתה בשנותיה הראשונות בנימה קצת מקטינה. המילה גימיק חוזרת שוב ושוב, אבל עם כל המגבלות שהציבו כלי הנגינה מפלסטיק, שיוצאים מכיוון כל כמה דקות, והעובדה שחלק מהנגנים הם כלל לא מוזיקאים, הכישרון של קורטוגולוב התפרץ גם מהמוזיקה הזאת, וההופעות של תזמורת הצעצועים לאורך השנים היו תענוג צרוף. באחת ההופעות שהתקיימה במתחם התדר בתל אביב לפני כשנתיים, נכחו אור מרין ואורן נחום, בני זוג ביצירה ובחיים. נחום הכיר ואהב את התזמורת, בשביל מרין זאת הייתה חשיפה ראשונה למוזיקה של קורטוגולוב, והיא הייתה מטלטלת. לא האמנתי למה שאני עוברת, היא אומרת. מהתו הראשון כל מה שהצלחתי לחשוב היה, אנחנו חייבים, 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 חייבים לעשות משהו עם הדבר הזה. השילוב הכמעט, אני רוצה להגיד קטסטרופלי, של אנשים מבוגרים שמנגנים בצעצועים של ילדים, זרק אותי אל הילדה שמעולם לא הייתי, ולילדה שאני רק רוצה להיות כמבוגרת. זה נגע במקומות הכי עמוקים של הלב, ובאותו הזמן, היה בתמונה הזאת, צעצועים בתוך ידיים של מבוגרים, משהו כמעט קריפי וסוטה. זה עורר בי את כל החושים ואת כל החיבורים. זמן לא רב אחרי ההופעה, בתחילת הקורונה, מרין התקשרה אל קורטוגולוב. זאת הייתה שיחה בין שני דרימרים שתקועים בבית ואסור להם לחלום, אבל הם לא יודעים לדבר אחרת, אומרת מרין. בהתחלה הצעתי משהו קטן ופשוט, כי אין כסף ויש קורונה. אבל איגור אמר, אני מבין מה את אומרת, אבל אולי נלך על משהו יותר גדול. מיד נפתחו לי כל הצ'קרות. תמיד אומרים לי, תקטיני, 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 ופתאום מישהו אמר, תגדילי. הכל התפרץ ממני כמו הר געש. סגרתי את השיחה ברטטים. הבנתי שיש לי פרטנר, שגם אם אני אחלום הכי בגדול, אפילו בהגדרות שלי, שהן מוגזמות מלכתחילה, יהיה בסדר. התחושה הזאת התחזקה כשפגשתי אותו ואת התזמורת, והתחלנו לעבוד, ממשיכה מרין. המוזיקה שלו כל כך מדהימה, שהרגשתי שאם אני לא אלך למקסימום של עצמי, לא יהיה איזון בין המוזיקה לבין הפרפורמנס. ידעתי שאני צריכה להסתכל בעיניים למוזיקה הזאת ולהביא לה את הפרפורמנס שמגיע לה. הרגשתי אחריות. כל היצירה הזאת היא בעצם שיר הלל לאיגור. האם יש למופע תוכן או נרטיב כלשהו? מפורש או חבוי? החיבור היה ברמה יותר אבסטרקטית, מסבירה מרין. אבל יש שם תכנים. העבודה חוגגת איזו דיוניסיות פלסטיק. לא הייתי אומרת שזאת ביקורת חברתית, אלא יותר שיקוף חברתי. אנחנו מודעים למה שקורה מסביבנו, לקפיטליזם הקיצוני שבתוכו אנחנו צריכים לחיות, לקוביות החברתיות שאנחנו צריכים להשתלב בהן. אנחנו לא מנסים בדיוק להתנגד לזה, אלא יותר להשתמש בזה, לחגוג את זה. לגעת דווקא דרך הפלסטיק, להיות הפלסטיק, אבל הכי חם שיכול להיות, הכי תקשורתי. מרין יכולה לדבר שעות על שיחת הטלפון הראשונה בינה לבין קורטוגולוב. קורטוגולוב, לעומת זאת, לא זוכר דבר מהשיחה, פרט לכך שהוא הבין מיד שבינו לבין מרין יש חיבור. הפגישה עם מרין, נחום והלהקה שלהם הבהירה לו שהאינטואיציה שלו הייתה נכונה. פעם ראשונה בחיים שפגשתי אנשים בפרויקט אומנותי ולא הייתה לי בעיה עם אף אחד. נורא קשה לפגוש אנשים שלא בא לך לתת להם סתירה. באופן כללי? באופן כללי ובתל אביב במיוחד. אנשים בפריפריה הם אחרים, יותר פתוחים ואמיתיים, הם לא יחייכו אליך ואז יכניסו לך סכין בגב. בתל אביב זה קורה כל הזמן. בן אדם אומר, וואו, איזה הופעה מדהימה, ומאחורי הגב, איזה חר הלהקה. הדהים אותי גם שאנשי מחול ותיאטרון יכולים למצוא חן בעיניי. עבדתי בתיאטרון תמונה כמה שנים, ופגשתי הרבה במאים ושחקנים. זה עולם מיוחד שאני לא כל כך מתחבר אליו. ופתאום, אני רואה שחקנים ורקדנים שהם הכי פתוחים ונקיים. אמרתי, וואו, זה קיים באמת? ואז הבנתי שהם לא מתל אביב, הם מנתניה. אחד הדברים שהפליאו את קורטוגולוב היה מוסר העבודה של חברי להקת המחול. אנשים שבאים לעבוד, זה לא משהו שאני רגיל אליו. מוזיקאים הם לא כאלה, הם בדרך כלל באים לא לעשות כלום. החתמת עכשיו ציבור שלם. זה ידוע, צוחק קורטוגולוב. מוזיקאים הם עצלנים, הם לא רוצים לעשות חזרות. הם תמיד מאחרים, וכשהם באים, הם מנגנים רבע שעה, ואז אומרים, הפסקת סיגריה. ככה זה עובד. גם אני באיזושהי מידה עצלן, בטח בהשוואה לרקדנים של טויז. המחלה שלי היא שאני פרפקציוניסט. זה גורם לי להיות בן אדם שעובד כל הזמן, ורוצה להגיע לאיזשהו אידיאל שבעצם לא קיים. ופה, פגשתי אנשים שמתאבדים על העבודה. הם היו עובדים 5 שעות לפני שאנחנו הגענו לסטודיו, ואז ממשיכים בכל הכוח. אנשים יוצא דופן, התאהבתי בהם. הכוונה המקורית הייתה שמרין ונחום ישבצו בטויז קטעים קיימים של תזמורת הצעצועים. למרין הייתה רק בקשה אחת, שקורטוגולוב יכתוב קטע חדש לפתיחת המופע, שיכניס את הקהל לאווירה של מועדון. משהו עם גרוב דנסי, שירגיש כמו מסיבה רגילה, לפני שמתחיל כל הכאוס, היא אומרת. אמרנו לאיגור, קח פופ ותתעלל בו, תקרא לו את הצורה. בוא ניקח את הפופיות ונגביר לה את כל הצבעים, שהם גם ככה זרחניים, למצב של שריפת עיניים. מהר מאוד הוא הביא את שיר הדנס הכי מטורף ששמעתי. ואז עוד אחד, ועוד אחד. בלי שהתכוונו, נהיו 5 טרקים חדשים. כשאור ביקשה משהו פופי גרובי שאפשר לרקוד, חשבתי, מעניין מאוד, אומר קרוטוגולוב. בחיים לא כתבתי מוזיקה שאמורה להיות, לא יודע איך לקרוא לזה, נגישה? אז היה כיף לעשות את זה, ועוד עם ים. ים היא ים אומי, הסולנית החדשה יחסית, 3 שנים, של תזמורת הצעצועים. בעבר היא הייתה הסולנית של להקת ההארדקור האלקטרוני, מכונת הרג. היא צרכה שם ואף אחד לא ידע שהיא יודעת לשיר, אומר קרוטוגולוב. שיתוף הפעולה הראשון של ים אומי עם תזמורת הצעצועים היה בקאבר לשיר Roots Bloody Roots, של להקת המטל הברזילאית ספולטורה. מיד הבנתי שיש לה פוטנציאל משוגע, אומר קרוטוגולוב, וזה השפיע על הכתיבה שלי. כתבתי את השירים לקול שלה, ליכולות שלה. הרבה יותר כיף לכתוב ככה. תפנית נוספת בגישה ובצליל של תזמורת הצעצועים היא השינוי בהגדרת הכלים שמשמשים את התזמורת. עד לא מזמן היו בה רק כלי נגינה מפלסטיק שנקנו בחנויות צעצועים זולות. הצליל היה בהתאם. נחמד כזה, קרקס, אבל לא משהו שאתה יכול ליהנות ממנו מוזיקלית, אומר קרוטוגולוב. קלרינטים צפצפות הם עדיין כלי חשוב בהרכב, אבל יש בו גם סינתיסייזר אנלוגי ישן עם סאונד של מוג שקרוטוגולוב הזמין באיבאי מחנות צעצועים ברוסיה, ובנוסף לכך נעשה שימוש באפקטים שונים. אני הולך לכיוון אחר, אומר קרוטוגולוב. אני לא רוצה להישאר בכיוון קרקסי ומצחיק. לא בא לי. אני רוצה לנגן מוזיקה רק על כלים לא רגילים. העבודה עם להקת המחול היא בעצם שיתוף הפעולה המשמעותי הראשון שלו עם יוצרים ישראלים שאינם חלק מפרויקט בניצוחו. היו לו כמה שיתופי פעולה עם יוצרים מחול. הוא הוציא לא מעט אלבומים עם המוזיקאי הרוסי לאוניד פיאדורוב. אני לא יודע, הוא מושך בכתפיו. זה פשוט לא קרה. לא מצאתי מישהו שיכולתי לדמיין איתו פרויקט מעניין. הוא מיד מוסיף שזה לא שאין בארץ מוזיקאים מעניינים. להפך, יחסית למדינה כל כך קטנה וכל כך צעירה, יש פה דברים מדהימים. יש פה להקות שגרמו לי להיות גאה בזה שאני מוזיקאי ישראלי. פשוט כמעט אף אחד לא מכיר אותן. ומה לגבי מוזיקה ישראלית יותר מיינסטרימית? אני תמיד שמח לשמוע את טיפקס, להקה כיפית. חוץ ממנה אני לא יודע אם יש מישהו שאני אוהב או מעריך במיינסטרים. אחרי עוד שנייה של מחשבה הוא אומר, נטע ברזילאי. זה קשור לטוי? לא קשור, היא מאוד מוכשרת. אני יכול לראות אותה משתתפת במשהו שאני עושה. אבל לא רק היא, זה יכול להיות גם עם איזו זמרת או זמר מזרחים. מעניינים אותי שילובים מיוחדים. קרוטוגולוב, בן 45, בזוגיות פלוס 2. בת זוגו אדריכלית. ניסיתי לקשר את זה לטענתו שהוא נהיה פחות ופחות אדריכל במוזיקה שלו, אבל הוא רק צחק. הוא נולד בתשקנט, בירת אוזבקיסטן, למשפחה של אנשים מוזיקליים כהגדרתו. אביו ניגן בתופים בצעירותו, אחותו למדה ניצוח, דודו הוא זמר אופרה לשעבר. הוא מספר שכשהיה בן 13 או 14 והלך להופעת פאנק, ניגשו אליו כמה נערים ואמרו לו, אתה מנגן תופים, נכון? אמרתי, כן, למרות שלא ניגנתי. וברגע שנכנסתי לזה הכל הסתדר. בתור ילד אתה מחפש את עצמך ופתאום, ברגע שאתה מתחיל לנגן, בום, זה מה שאני צריך לעשות. זמן קצר לאחר מכן, בתחילת שנות ה-90, הוא עלה לישראל עם משפחתו. כשהכל התפרק אחרי 70 שנה תחת ברית המועצות, התחיל להיות לא נעים בתשקנט. האוזבקים הרגישו פתאום כמו בעלי המקום, וכל מי שלא היה אוזבקי אמיתי, היה בבעיה. יחד עם זאת הוא מדגיש שלא היו מקרים של התנכלות או שנאה מופגנת. הדירה הראשונה של המשפחה שלו בארץ הייתה ברחוב דיזינגוף, אז זה עוד היה אפשרי. וכך, בערב הראשון שלו בישראל, קרוטוגולוב התגלגל לכיכר ופגש שם כמה נערים מטליסטים שזיהו אותו כבעל DNA משותף בשל שערו הארוך והזמינו אותו ללכת איתם להופעה של להקת הדאת' מטל האנגלית בנדיקשן במועדון רוקסן. הוא הלך, אבל בהמשך לא מצא את עצמו בחבורת המטליסטים מהכיכר. מה שעניין אותם זה לא מוזיקה, זה לשתות בירה. אני לא משם, הוא אומר. אבל דרך הקבוצה הזאת פגשתי את רוסלן. רוסלן גרוס הקלריניטן של קרוזנשטרן ופרוחוד קיפ, מאז הקמתה לפני 20 שנה ועד היום, היה בשנות ה-90 הבסיסט של להקת המטל רייביז קאסט. הבנתי שגם הוא בן אדם שמסתובב עם מטליסטים אבל לא באמת שייך אליהם, אומר קוטו גולוב, שהתחיל לנגן בבאס חודש לפני שפגש את גרוס. גרוס ניגן בבאס וקלרינט בנוסף לבאס. התחלתי להבין שאני יכול לכתוב מוזיקה לכלים האלה, הוא אומר. את הלהקה השלים המתופף גיא שכטר. בזכות גיא התחלתי לדבר עברית, אחרי 8 שנים בארץ. עד אז לא היה לי קשר עם צברים, אומר קוטו גולוב. התחלתי לדבר עברית עם גיא כי לא הייתה לי ברירה. רציתי לנגן איתו. אני חושב שבזכותו נשארתי בארץ. בשנים הראשונות בארץ היו לי מחשבות לחזור, אבל כשהלהקה התחילה לנגן ביחד, הבנתי שאני לא רוצה לזוז לשום מקום. זה המקום שלי, אני אוהב אותו. במשך 8 שנים חיית בארץ בלי לדבר עברית? מילה פה, מילה שם. לא למדתי באולפן, ואני לא בן אדם שכל כך מסתובב בסביבה הגדולה עם הרבה אנשים. תמיד הייתי כזה. היה לי קשה להתחבר. בראשית דרכה של קרוזנשטרן ופרוחוד, בתחילת העשור הראשון של המאה ה-21, הוצמדה למוזיקה של התווית קלייזמר פאנק. אפשר להבין מדוע. היה במוזיקה האינטנסיבית של קרוטוגולוב יסוד פאנקיסטי, היה קלרינט בלהקה, והאלבום הראשון שלה נקרא The Art of Primitive Klezmer. אבל קרוטוגולוב לא אהב את התווית קלייזמר פאנק. אני לא קראתי לזה ככה, הוא אומר, אבל אנשים אוהבים שיש שמות לדברים, כי אז יותר קל לחפש את זה באינטרנט. אני אף פעם לא חשבתי על סגנון כשניגנתי. ותמיד שמעתי גם פאנק, גם מוזיקה קלאסית, גם אמביאנט, גם פופ. דמות נוספת שממלא תפקיד מפתח בדרכו האומנותית של קרוטוגולוב, הוא ויקטור לוין, מפיק ויזם תרבות שהביא לישראל מוזיקאים רבים מרוסיה, וגם מוזיקאי ג'אז חופשי מובילים ממקומות אחרים. לוין הוציא בחברה שלו, אוריס מדיה, את כל המוזיקה של קרוטוגולוב, קרוזנשטרן וקיפ, תזמורת הצעצועים, אלבומי סולו. הוא התוודע למוזיקה של קרוזנשטרן ב-2002, כשקרוטוגולוב שלח לו הקלטה מחזרה של הלהקה. הייתי בשוק, אומר לוין. לא חלמתי אפילו שיש אנשים שמנגנים מוזיקה כזאת בארץ, ועוד בכזאת איכות. אני חושב שאיגור הוא אחד המוזיקאים הכי מעניינים ומקוריים בארץ, ואולי בעולם. אני מאוהב במה שהוא עושה. בזכות ויקטור, אני מה שאני עכשיו, אומר קרוטוגולוב. אם הוא לא היה מאמין בי, אני לא יודע אם הייתי ממשיך. והוא לא מתייאש, כבר הרבה שנים. הוא לא אומר, די, נמאס לי, כמה אפשר. בן אדם מאוד חשוב, בלעדיו הייתי יושב בבית ולא מדבר עם אף אחד. הדיבור על לוין, הזרוע המבצעת שלו, מחבר את קרוטוגולוב לקרקע המציאות. יש לתזמורת הצעצועים הופעה במסגרת הפאצ'ה קוצ'ה ב-28 בנובמבר, הוא אומר, ונראה שהוא לא מודע לכך שרעיון איתו מתקיים באותו יום. ה-28 זה היום. עיניו של קרוטוגולוב נפרות בהפתעה. כן? כן. קרוטוגולוב, וואו, זה היום, אתה קולט? אם לא היית בא, לא הייתי יודע. איזה דפוק אני, וואו. אני עוד שנייה צריך לזוז. ההופעה בפאצ'ה קוצ'ה הייתה קצרצרה, כמה דקות לפי חוקי האירוע, אבל בסוף השבוע הזה תהיה הזדמנות לראות את תזמורת הצעצועים ואת להקתם של מרין ונחום מעלים את טויז בפעם הראשונה מאז שהמופע עלה באקו 11 פעמים ברצף. זה יקרה 3 פעמים, ביום חמישי בערב וביום שישי בצהריים ובערב בתיאטרון תמונה בתל אביב. מעניין איך זה יתקבל בתל אביב, אומר קרוטוגולוב, פסטיבל אקו זה דבר אחד, זה אקס-טריטוריה. מעניין מה יקרה במקום שהוא אחד הכי סנובים בכדור הארץ. כל בן אדם שמסתובב בתל אביב הוא אומן ומוזיקאי, וכאומן ומוזיקאי הוא כבר לא בא לפרגן. אז מעניין לראות מה יקרה. אני חושב שלא יקרה עם זה כלום. יהיו את ההופעות האלה בתמונה, וזה ייגמר. זה מה שאני חושב. אבל אני בן אדם פסימי. כן, איגור הוא דרימר פסימי, אומרת אור מרין. אני דרימרית אופטימית, נאיבית. טויז... זאת הפקה לא הגיונית בכל קנה מידה, ובאופן מיוחד לפרינג'. 16 פרפורמרים, 4 טכנאים שעובדים תוך כדי הופעה. ברור שזה לא משהו שיכול לחסות את עצמו. אבל גם ברור שיש פה משהו שצריך להמשיך לרוץ. היה הד גדול להופעות באקו. יש בקשה של אנשים להמשיך לראות את זה. ויש לזה וייב של מופע קלט. זה מרגיש כמו משהו שיכול לרוץ שנים. יש בזה איזון בין משהו ביזרי ופרובוקטיבי, לבין משהו מאוד פופי, מאוד לכולם. זה על הגבול בין בידור להארדקור. אני מקווה שנצליח להריץ את זה. אנחנו צריכים הרבה קהל כדי שזה יוכל לעמוד על הרגליים. צעצועים זה אנחנו. מעט בן שלב. הקריינית יפעת ניב ברק. הוקלט על ידי הספרייה המרכזית לעיוורים ולבעלי לקויות קריאה. עריכה טכנית רועי ברינה.